החנות הזאת היא לא חנות, היא ממש בדיוק ההפך. זה קודם כל, אנשים באות לפה בשביל לדבר, בשביל לחלוק. חלקן מגיעות בכלל כי הן לא צריכות כלום, הן פשוט רוצות לדבר עם מישהי שעברה את זה. חלקן נכנסות לפה וזה המקום הראשון שהן מרשות לעצמן לפקוט.
בחרתי אחרת. בכל פרק נפגוש אנשים שהחליטו להתמודד באופן מעורר השראה עם מה שהחיים זימנו להם. הם הלכו בדרך קצת שונה, ולפעמים הסיפור שלהם יכול ללמד אותנו שיעור או שניים.
טוב, אז קוראים לי יאנה דרום, אני בת 36, נשואה לאמי, אמא של נויה, שיר ופלג.
תכף נדבר על החנות שהיא לא באמת חנות. אבל קודם, בואו נחזור קצת אחורה.
אמא שלי חלתה בסרטן השד כשהייתי בת 12. מה שנכון זה שבעצם גדלתי, כשכל הזמן היה, הסרטן היה חלק מההווי המשפחתי. גם ההתמודדות שלה ולראות אמא עם קרחת בגיל מאוד צעיר. וגם אחר כך שהיא עברה קריטת שד, והמילה הזאת פרוטזה הייתה חלק מהריאות הביתי, אני קוראת לזה, אבל זה לא מצחיק, זה היה באמת ככה. זה היה מונח כל הזמן באיזשהו מקום בבית. רק אחרי שהיא חלתה בסרטן השחלות, כשהייתה בת 49, אני הייתי בת 27 רווקה, רק אז ביקשו מאיתנו הרופאים לעשות את הבדיקות הגנטיות, וגילינו שאני ואינה סיות של BRCA1, שזה גן שמגדיל משמעותית לחלות בסרטן השד וסרטן השחלות.
הסיכוי של נשאיות הגן הזה לחלות בסרטן השד הוא בין 50-90%, והסיכוי לחלות בסרטן השחלות הוא בין 30-50%.
אז הבנתי שאני בקבוצת סיכון, אבל גם אז לא עיכלתי עד כמה הסיכון הוא גבוה. זאת אומרת, רק אחרי שחליתי הבנתי שהאחוזים שלי לחלות היו כל כך גבוהים שזה היה ממש כמו רולטה רוסית.
הפחד שהתעורר כשאימא שלה חלתה בסרטן הופך למציאות דווקא ברגע שיאנה עומדת להפוך לאימא בעצמה.
הייתי בהיריון והייתי בחודש שלישי והייתי עם בגד ים בנופש משפחתי ופשוט כנראה בתנוחה שבה שכבתי על הקרקע פתאום הרגשתי גוש.
הידיעה שהיא נושאת את הגן הצילה אותה, כי כשהיא מגיעה להיבדק, הרופאים מחליטים לא לקחת סיכון.
החליטו לנתח אותי בזמן ההיריון להוציא את הגידול, ורק אחרי הניתוח שהוציאו את הגידול ובדקו אותו, הבינו שזה סרטן השד. ואז מכניסים אותי לעוד ניתוח, כי בעצם צריך לעשות ניתוח כבר אחר, כי ברגע שזה סרטן, אז צריך לעשות, להוציא הרבה יותר מהשד, חלק יותר רחב, כדי לוודא שלא נשארו תאים סרטניים שיכולים להתפשט.
יאנה מתאוששת מהניתוח, אבל מהר מאוד מבינה שהחלק הקשה עוד לפניה.
ואז מין התחיל כזה רצף של פגישות עם רופאים שכולם התחילו להגיד לי שאני חייבת להתחיל כימותרפיה. בזמן ההיריון, במהירות האפשרית, וצריך להקדים את הלידה כדי להמשיך כימותרפיה, והכל היה כזה הכל בלחץ ובדאגה ורופאה שאומרת לי, תקשיבי, את חייבת את הטיפולים, כי תהיה לך ילדה יתומה. ואני עוברת, לא יודעת איך להגדיר את זה, אני לא הייתי מסוגלת פשוט לעשות את זה. גם בראש שלי הייתה תמונה של אמא שלי עם הקרחת, ואמרתי, איך אני עושה את זה, ומה יקרה לתינוקת? וגם שהרופאים אמרו, אל תדאגי, לא קורה כלום לעובר, ויש נשים שעברו כימותרפיה והכל בסדר, אני מבחינתי לא מסוגלת לעשות את זה. ומחליטה בהחלטה מסוכנת ואמיצה בו זמנית להגיד שאני לא עושה טיפולים עכשיו, תנו לי לסיים עם ההיריון, ללדת, ואחרי זה אני אעשה מה שאתם רוצים.
וזה באמת מה שקורה. יאנה ממשיכה את ההיריון מבלי לעבור טיפולים כימותרפיים.
שבוע לפני שילדתי יצא לי גידול באותו אזור שעשו לי את הניתוח, זאת אומרת, הכל היה ככה, הכל החמיר, זאת אומרת, הייתי צריכה להקשיב לרופאים בשורה התחתונה. הבום מתחיל אחרי שאני יולדת, כי אחרי שאני יולדת ואני יודעת כבר שיש לי עוד גידול ורק מחכים שתצא התינוקת וכאילו אז אני מתחילה בעצם להיכנס לגוף של אוקיי, יש לי סרטן. ואז מתחילה שגרה של אישה חולה, אישה חולה בתוך חופשת לידה. אני עושה כל 3 שבועות טיפול כימותרפי, אני שמה את התינוקת אצל חמותי, הולכת לטיפול, אחרי זה הולכת להתאושש אצל אמא שלי, חוזרת, הנפילה הקשה כמובן שאתה, כל אישה שאת מבינה שאת חולה ברגע שהשיער נושר.
9 שנים אחרי הרגע הזה, קשה לדמיין את יאנה עם כותונת בית חולים וקרחת. מי שפוגש אותה היום רואה מולו אישה יפהפייה ומטופחת שכולה סטייל. כשכל שערה יושבת בול במקום, אפשר להבין למה דווקא הפרידה מהשיער הייתה רגע של משבר.
כשהלכתי לספר שלי שיעשה לי גלח, אז כאילו זאת הייתה ההתרסקות הראשונה, דווקא פחות ממני יותר להסתכל עליו. כאילו שהוא רגיל לעשות לי גוונים ותספורת וצחוקים וקטעים, ופתאום הוא צריך כאילו לגלח אותי, ועוד אני שואלת אותו כמה לשלם לך, והוא בהלם כאילו. לכי מפה, רק תוציא את הדיכאון מפה.
שלושה שבועות אחרי הלידה, כשיאנה כבר עמוק בתוך הטיפולים הכימותרפיים והקרנות, היא נאלצת לעבור ניתוח כריתת שד מלאה עם שחזור מיידי.
בעצם שחזור, בשונה מהגדלה או הקטנת חזה, זה ממש מרוקנים את כל התוכן של השד, ומורידים, לרוב הפעמים מורידים את הפטמות. ואז זה גם לא מרגיש וגם לא נראה כמו ניתוח פלסטי של הגדלה או הקטנת חזה. זה נראה כמו שני סלעים שתקועים לך בחזה, שאין שם שום תחושה. זה לא נראה טוב, וזה צלקות הרבה יותר גדולות, כי כדי בעצם להחזיק את הסיליקון צריך הרבה יותר תפרים, וזה נראה רע. וגם אין פטמות, ולרוב מי שעוברת רק בצד אחד, אז יש לה בצד אחד פטמה, בצד שני אין פטמה, ושחזורים, היות והם ניתוחים קשים, הם הרבה פעמים עושים בעיות, אז השתל לא נקלט, ואז בעצם מוציאים את השתל, ואז יש בכלל צד אחד שטוח, וצד שני עם חזה. בקיצור, זה מאוד 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 שונה, ו... הרגע הכי קשה מבחינתי, זה שהניתוח שחזור שלי נכשל. אני בחורה צעירה, כאילו הייתי בת 28, רק התחתנתי, ילדה קטנה בבית, אני רגילה ללבוש מה שאני רוצה, לא ללבוש חזיות בכלל, תמיד מאוד, מאוד, כאילו מתלבשת חשוף, מאוד מרגישה מאוד נשית, מאוד מינית, מאוד כזה, אפה על עצמי, ופתאום שהשחזור לא מצליח, אני אומרת כאילו, מה, אחרי כל מה שעברתי, גם טיפולים כימותרפיים והקרנות, וכל כך הרבה ניתוחים והשפוזים, ורחוק מהתינוקת, הייתי מאושפזת שבוע יום אחד, כאילו פעם אחת באיכילוב שבוע שלם, ולא ראיתי את התינוקת, והיא הייתה בת חצי שנה, ואני אומרת, אחרי כל הסבל הזה והאיסורים האלה, בסוף הרופאים מרימים ידיים כי אין ברירה ומוצאים את השתל, ואני צריכה להתמודד עם, עם, עם מבנה גוף חדש שבאמת כאילו לא תיארתי לעצמי שאני כאילו יהיה עם פרוטזה, שזה באמת כאילו מבחינתי המצב הכי מזעזע והכי נורא.
בסופו של דבר, עם כל הקשיים, יאנה מחלימה ונאלצת להתרגל לגוף החדש שלה. היא מנסה לפתוח פרק חדש ומחליטה להשאיר את המחלה מאחור.
החלטתי להתפטר מעבודה ולהתחיל עבודה חדשה שאף אחד שם לא יודע שחליתי. הגעתי לעבודה חדשה, חיים חדשים, אף אחד לא שאל אותי מתי חלית, איך את מרגישה. פשוט התחלתי כאילו, עשיתי ריסטארט לחיים, אמרתי, גמרנו, זה מאחוריי ואני לא מתעסקת בזה יותר. התאבזרתי בציוד. זה ממש ככה, זה ציוד, זה כאילו נורא, כי זאת הייתה החוויה שאני הולכת לקנות ציוד ולא חזייה. הגעתי לחנות מאוד ככה עתיקה ומכרו לי שם פרוטזת שד, נתנו לי חזייה אחת בצבע גוף, כאילו לא היה לי אופציות, וקיבלתי את הגזר דין הזה, לבשתי את החזייה, לא יכולתי ללבוש שום דבר שהוא עם חשוף, מבחינת בגדים, או אפילו וי קטן, כי מיד רואים שקע בצד אחד, כי צד אחד הוא שטוח, בצד שני יש שד שהוא יחסית בולט. אז כל הסגנון שלי בלבוש וכל ההתארגנות בבוקר הייתה שונה.
אז יאנה מקבלת את העובדה שחוויית השופינג שלה השתנתה לחלוטין, ונאלצת להתאים לעצמה סטייל חדש, הרבה פחות מגוון. אבל אז הגיע הקיץ.
וכשרציתי בגד ים, אז הייתה המכה הרצינית. כי אז באמת הבנתי... אוקיי, אין בגד ים, אין בגד ים, אין למצוא בארץ בגד ים שאני אוכל לדחוף בתוכו את הפרוטזה.
את זה יאנה לא מוכנה לקבל.
ואני בוחרת באותו רגע להגיד, רגע, אם אין פתרון, אולי אני אעצר אותו, אני אמצא. קודם כל, איך אני תמיד אומרת, אני הלקוחה הראשונה של עצמי.
יאנה פונה לסטודנטית לעיצוב אופנה ומשתפת אותה בצורך שלה. יחד הן מתחילות לייצר ליין בגדי ים מיוחד לנשים שעברו כריתת שד.
ואני מפרסמת את זה בקבוצה סגורה של נשים חולות, מתחילה לקבל טלפונים. אני מבינה שיש התעניינות, אבל עוד פעם, כאילו, כל מה שהתעסקתי בזה, ההתעסקות הזאת עם הסרטן לא עשתה לי טוב. זה כאילו החזיר אותי כל הזמן אחורה. וברגע שסיימתי, כאילו מכרתי את הבגדי ים שייצרתי, פשוט החלטתי להפסיק. להפסיק ולהמשיך בחיים שלי.
הרצון להמשיך הלאה ולנתק את הסרטן מהחיים לא באמת התאפשר. אחרי שנים של התמודדות עם המחלה, אמא של יאנה הולכת לעולמה. ואם זה לא מספיק, באותה תקופה יאנה נאלצת לעבור כריתה מניעתית בשד השני ושחזור משרירי הגב. מדובר בניתוח מורכב מאוד, שמחייב אותה להישאר בבית ולהחלים במשך חודש וחצי. חודש וחצי עם המון מחשבות.
ופשוט החלטתי שאני לא יכולה לברוח מזה, אבל שאני בוחרת להתעסק בסרטן מהצד היפה שלו, מהצד האסתטי, מהצד של של הנשיות, של היופי החיצוני. כאילו הרופאים, אוקיי, הם התעסקו עם בריאות הגוף, אבל אני נכנסת כדי לעזור להם עם בריאות הנפש. בא לי שהם יצחקו, בא לי שהם יראו טוב, בא לי שהם ירגישו סקסיות, בא לי שהם ירגישו כמו אישה רגילה, שלא באה לקנות ציוד באיזה חנות שכוחת אל, אלא שהם ייכנסו לחנות שהיא כיפית, שהם ירגישו כמו אישה, שיהיה להם בחירה, שיהיו להם את כל הדברים שלא היה לי.
מה שהתחיל כמחירה של כמה בגדי ים ברשת, לאט לאט הופך לעסק של ממש.
התחלתי לזכור חנות קטנה בחיפה, במקום מאוד ככה לא עומד אדם, כי אמרתי, מי שצריכה את זה תבוא, כי היא צריכה את זה. והתחילו להגיע אנשים מכל הארץ, והתחילו להתקשר אליי מהמרכז, ולמה אין חנות במרכז, ולמה זה. ואחרי שנה פשוט אמרתי, אוקיי, כאילו זה מצליח, זה עובד, נשים צריכות את זה, נשים עפות על עצמן, כאילו נשים חוזרות להיכנס לים, לבריכה, אחרי ששנים הם לא שחו, חוזרות להוריד חולצה ליד הבן זוג שלהן, אחרי ששנים הם התפשטו בחושך, כאילו דברים שהם נשמעים בנאליים עבור מישהי, הם ממש משהו בלתי ניתן להשגה עבור מישהי שהיא מתמודדת עם סרטן השד. והמשהו טוב הזה, הקטן, יכול לשפוך אור על כל על כל הרע.
יאנה רצתה לתת מענה לכל אותן נשים שהתקשו למצוא בגדי ים וחזיות לאחר ניתוח הקריטה. אבל היום היא כבר יודעת שהיא בעצם נותנת להן הרבה יותר מזה.
החנות הזאת היא לא חנות, היא ממש בדיוק ההפך. זה קודם כל אנשים באות לפה בשביל לדבר, בשביל לחלוק. חלקן מגיעות בכלל כי הן לא צריכות כלום, הן פשוט רוצות לדבר עם מישהי שעברה את זה. חלקן נכנסות לפה וזה המקום הראשון שהן מרשות לעצמן לפקוט. קודם היו פה שתי אחיות, שזאת שעובר סיימת הטיפולים וזאת שעושה את הניתוח ביום ראשון, בכלל היא כבר במוד של אוקיי, אני בהחלמה ואני חזקה, ואחותה פה בוכה את נשמתה כאילו אין מחר. זה החלק הקשה. אבל מה שנותן לי את הכוח זה שאני יודעת שזה עושה להם כל כך טוב, עצם זה שאני נותנת להם את הפתרון, עצם זה שאני מקבלת אותם ומחבקת אותם, שזה שווה.
אז החנות הפכה לחנויות. כשבישראל אחת מכל 9 נשים חולה בסרטן השד, יאנה מבינה שהחנות הקטנה בחיפה כבר לא מספיקה. היא מחליטה לפתוח שתי חנויות נוספות, בבנימינה ובתל אביב, ולשמור על הייחודיות שלהן כרשת תמיכה לכל אותן נשים.
הייתה לי מישהי לקוחה שהפכה לחברה, שארבע שנים היא התמודדה והיא נפטרה. ושבוע אחרי שנפטרה קיבלתי טלפון מאימא שלה, שהתקשרה להגיד לי שנגמרה השבעה של רוני, וכל מה שהיא רצתה זה רק להתקשר, להגיד לי תודה על מה שעשיתי למען הבת שלה, שכל פעם שהייתה באה לחנויות, היא הייתה חוזרת הביתה עם מלא אנרגיה ומלא מרץ לחיים, וזה עשה לה כך טוב. והבנתי שיש לי בחירה, שאו שאני לא יכולה להמשיך לעשות את זה יותר כי זה עובר, או שאני משלבת עוד דברים בחיים שלי שיתנו לי אפשרות לעשות גם את זה, אבל גם שיוציאו אותי רק מתוך החנויות והסיפורים.
אז יאנה מחליטה לצאת ולספר את הסיפור שלה, שמתגבש גם להרצאה מעוררת השראה, לה היא קוראת כל הקלישאות נכונות.
אני לצערי כל הזמן רואה אנשים שרק אחרי שהם חוטפים את הסרטן או משהו או משבר, הם אומרים, יאללה, החיים קצרים מדי, אני צריך ליהנות, אני צריך לחיות את החיים, אני צריך להגשים את החלומות שלי, אני צריך לעשות את התחביבים שלי, אני לא יכול להמשיך לחכות לפנסיה כי הכל יכול להתהפך ביום אחד. ואני באה ואומרת בהרצאות לאנשים שאל תחכו לאותה סתירה או לאותו משבר כדי באמת לחיות את החיים במלוא העוצמה, ועם כמה זה קלישאה, אנחנו לפעמים כן צריכים להקשיב לקלישאות, ווואלה להתאפס ולהתחיל להקשים את עצמנו, לא לחכות לתהום כדי לצמוח ממנו. בכל תחנה בחיים, לכל אחד מאיתנו, בטח לאנשים שכמוני שעשו מאוד שינוי מאוד גדול, יש בחירה. וזה כמו דלתות מסתובבות, שהבחירה שלך משפיעה לך לכל החיים. אני רואה אנשים כועסים ומתעצבנים על שטויות, בא לי לתת להם סתירה או להגיד להם בואו יום אחד בחנות שלי ותראו איך אתם מחייכים מאוזן לאוזן על מה שיש לכם.
בחיים של יאנה, שהחלימה בעצמה ובוחרת להמשיך להתעסק יום יום עם הסרטן, ללוות נשים שחלו ולתמוך בהן, צריך לזכור שלא הכל ורוד. ובכל זאת, הפרק הזה מסתיים עם האופטימיות שכל כך מאפיינת אותה. ככה היא בוחרת לסיים כל הרצאה שלה, כשהיא מקימה את הקהל על הרגליים לרקוד יחד איתה.
אז בנות, אתם בוחרות איך אתם קמות בבוקר, איזה חיוך אתם לובשות, איזה בגדים אתם לובשות, איזה מצב רוח יש לכם בכל רגע נתון בחיים. והחיים האלה יפים, רק צריך לפתוח את העיניים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה.
האזנתם לבחרתי אחרת. יוצרים: חן הוכברג, תומר מיג'יגורסקי, בר פלג ועמית הרשקוביץ.